prima duia in asili yavashota abba lechama ulvana ria duia ufminim shel kol chesed benatava ולבי ירחמה אלא אגישנה כאן שבנתה ולבי ירחמה אלא אגישנה כאן שבנתה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
ידמגו את ממנדלה כמותיה.
כמה מילים של הבהרה לגבי המרכז שאנחנו מקימים. יש לו כמה וכמה מטרות. אחת מהן, כמו שציינו, זה להוות מרכז לריטריט עמוק, אבל לא רק עמוק, גם אנשים שרוצים לצאת לריטריטים קצרים. אין כיום שום דבר דומה לזה בארץ שלנו, באזור שלנו. יש מקומות שרוצים לריטריט של 10 ימים וכך הלאה, אבל בקבוצה, פה זה ריטריטים אישיים, הרעיון הוא לאפשר לאנשים שהגיעו לרמה מסוימת בתרגול שלהם, לא חייב להיות בלימוד שלנו. כל לימוד שהם עושים, שהגיע זמנם לעשות ריטריטים, יהיה להם מקום לעשות את זה. לא רק לישראלים, גם לאנשי האזור. הרעיון הוא, זה קפיצת מדרגה מבחינה רוחנית. כמו שאמרנו, כל תרגול כזה, ברגע שאנחנו נדבר קצת, הוא מרגיע את המיינד שלנו, מרגיע את הרגשות האחרים שלנו, את הנגעים הרוחניים שלנו, יוצר שלום בלב, מכיוון שכל מה שאנחנו פוגשים בא מאיתנו, אז במידה שאנחנו פוגשים, וכולנו פה בארץ פוגשים מציאות שהיא רוויית קונפליקטים ואלימות, זה שיקוף של מה שקורה בליבנו. בין אם אנחנו יודעים את זה או לא, בין אם אנחנו מודים בזה או לא. אנחנו לא יכולים לפגוש אלימות אם אין בליבנו אלימות. ולהפך, אם אין בליבנו אלימות, לא נפגוש אלימות. אז זה הקשר הישיר למרכז של שלום. אבל אנחנו לא נסתפק רק בלשבת על הכרית. כבר עכשיו אנחנו עושים הרבה פעילות של קירוב לבבות, של מפגשים בין מסורות שונות ואנשים שוחרי שלום מרבדים שונים ומסורות שונות כאן בארץ. אנחנו מתכוונים לא רק להמשיך בזה, אלא להעמיק את הפעילות גם לאנשים שהם לא מודדים, אבל מעוניינים בפעילות של שלום, ולהעלות את זה לרמה פעילות גבוהה, להיות מוקד של אנשים שמעוניינים בפעילות הזאת שמקרב את השלום באזורנו. אז זה יהיה גם מרכז כנסים בקנה מידה גדול, מרכז סדנאות וכך הלאה. אז למעשה רוב הכסף מתוכנן ללכת למרכז לסדנאות, למרכז לכנסים וכך הלאה, וחלקו לבקתות הריטריט וכך הלאה. למעשה רוב הכסף ילך לפעילות שהיא פתוחה לקהל הרחב, גם אלה שלא יושבים בריטריט. החזון שלנו הוא מאוד מרחיק לכת, ואנחנו מאמינים שהרעיונות האלה הם הכי עמוקים שיש. ויש בכוחם להתמיר את כל המציאות שלנו, גם ברמה האישית, אבל גם ברמה של החברה שסביבנו. זה לא קורה בן רגע, זה עבודה שלוקח זמן לעשות אותה, אבל אם זה אכן מתממש, כבר היום אנחנו כבר 15 שנה פעילים, המציאות שלנו שונה לגמרי ממה שאני פגשתי לפני 15 שנה כשהתחלתי ללמד. לא בהכרח כל אחד בא ולוחץ את היד ואומר הכל בזכות הלימוד, אבל זה בזכות הלימוד. זה קורה כי ההשלכות שלנו משתנות, כי העולם שלנו משתנה, וכשקבוצה גדולה של אנשים עושה עבודה רצינית, בין אם זה על הכרית ובין אם זה בפעילות בהווה, בעולם שלנו שמקיף אותנו, זה ייקח כמה שנים, אבל זאת תהיה מציאות אחרת. זאת תהיה מציאות של שלום. זה יהיה מרכז של שלום שבא להביא שלום. אז לטבלה שקונצ'וקלה הציג, אנחנו יכולים להוסיף את המבנים שקשורים למרכז הכנסים ולמרכז הוועידות ולמרכז הסדנאות וכל הפעילויות האלה. אז מדובר בסכומי כסף מאוד רציניים, ומאוד נודה לכל אחד מכם שליבו מושך אותו לתרום לא רק במשאלת לב, אלא גם בעשייה למען השלום. אז בואו נמשיך. נעבור לעמוד הבא, זה עמוד 4. בעמוד 4, הפסוק התחתון, פסוק 281, אומר, כה רבים הדברים שאותנו הורגים וכל כך ספורים הדברים שאותנו שומרים בחיים, ואף אלו הם המוות עצמו. ומאחר שאלו הם פני הדברים, תרגלו את הדרמה תמיד. זה אריה נגרג'ון, התרגום ישר מרטנבלי. ופה מזכיר לנו שהחיים שלנו קצרים. שאם אנחנו חושבים שקודם נשלים את זה, ואז נעשה את זה, ואז נעשה, ואז נעשה את העבודה הרוחנית המעמיקה הזו שמשיגה לנו שליטה בחיינו, זו שנותנת את המשמעות העמוקה ביותר בחיינו, אנחנו עלולים לפספס. כי אנחנו לא יודעים מתי ינחת הדבר הבא. אז הוא מזכיר לנו, אין לך מה לחכות. הוא אומר, כל כך רבים הדברים שאותנו הורגים, כל כך קל להרוג אותנו. יש לנו גוף שכל כך קל להרוג אותו. לא צריך הרבה. אבל יש גם דברים שטובים לנו, ששומרים אותנו בחיים. הוא אומר, אף אלה, גם הדברים שכביכול טובים לנו, גם הם המוות עצמו. מה זאת אומרת? אם זה טוב לנו, איך זה המוות עצמו? אתם נכנסים לחנות טבע, ואתם מסתכלים במדפים, וזה מלא כל מיני ויטמינים ותוספים ואוכל אורגני ומה לא. הכל טוב לנו. כל הדברים שטובים לנו. הוא אומר גם הם המוות עצמו. בזמן שאנחנו מבלים לבחור בחנות מה מתאים לנו וכך הלאה ומשלמים, בזמן שאנחנו אחר כך הולכים הביתה ומכינים את זה באוכל שלנו, בינתיים הזדקנו. בילינו שעתיים בטיול לחנות ולחזור, אנחנו יותר זקנים בשעתיים. כל הדברים האחרים, לאו דווקא חנות טבע, כל הדברים הטובים שאנחנו משיגים, את כל הדברים הטובים שיש לנו בחיים, אלא אם כן נעשה את העבודה העמוקה הרדיקלית הזאת, אנחנו נאלץ לאבד. את כל אלה אנחנו נאלץ לאבד, בלי יוצא מן הכלל. אם יש לכם משרה טובה, אתם תאלצו לאבד אותה. אם יש לכם תואר, אני סיפרתי לאנשים ששמעו את הלימוד איתי כבר, אני עבדתי פעם במעבדות בל, זה היה מעבדות מחקר מאוד יוקרתיות בזמנו, הן כבר לא קיימות היום. אבל טובי החוקרים היו שם. היה שם אדם שהיה מתמטיקאי מבריק, אבי תורת האינפורמציה. היה מבריק, בגיל צעיר הוא היה כל יום מוציא מאמר. מדהים. הוא גם היה יפה תואר במיוחד, הוא גם היה לוליין קרקס, הוא היה מאוד מוכשר, והייתה הרצה עצומה אל האדם הזה. בגיל 45 הוא קיבל אלצהיימר. איבד הכל. זה הלך בשלבים, אנשים היו באים לדבר איתו על המאמרים שלו, הוא לא זכר איזה מאמרים, הוא לא ידע מה מדברים איתו. אנחנו נאבד את כל הדברים הטובים שיש לנו בחיים, את כל הדברים הטובים שאנחנו הם כולם מוות. הם כולם נוצרו ולכן ימותו, נדבר על זה עוד מעט. אנחנו הולכים ויושבים לארוחה משפחתית, תסתכלו על אנשים סביב השולחן, יעברו כמה שנים, כל האנשים האלה לא יהיו בין החיים. תנו לזה מספיק זמן, אף אחד מהם לא יהיה בין החיים. אתם לא יודעים אם האוכל שאתם אוכלים שם על יד שולחן ארוחת החג לא יחנוק אתכם. אז כשאתם יושבים קצת ומהרהרים בפסוק הזה למשל, אז זה לא משנה מה אתם עושים ואיפה אתם נמצאים ועם מי אתם נמצאים. כל זה בצוותות של שר המוות. זה כתוב בפסוק הראשון בעמוד 4. כתוב, אנו חיים מוקפים על ידי האנרגיה של שר המוות. החיים שלנו הם כמו נר ברוח שערה. פוף, זה הולך. בריטריט הרבה פעמים לא היה לנו חשמל, היה צריך להשתמש בנר. את הרוח, הנר היה הולך, היינו בחושך. זה החיים שלנו, זה החיים שלנו. עצם זה שאנחנו חיים, התרגיל הזה של לחיות, הורג אותנו. כל רגע שאנחנו חיים, אנחנו מתקרבים למותנו. רק מזה שנולדנו, מובטח לנו שנמות. בזמנו היה אריק שרון, היה כזה גיבור גדול, איש חיל, גנרל, קרה מה שקרה, והוא נכנס לקומה, ואז היה כמה חודשים, נכון? כמה שנים היה בקומה. קורא לגיבורים הכי גדולים. ואם לא זה קרה, אז מי אנחנו, אם אני לא כזאת גיבורה? מה זה אומר? למה הוא מזכיר לנו את זה? למה הוא מדבר על זה? אנחנו כולנו יודעים את זה, אנחנו לא כל כך רוצים לקרוא את זה, אנחנו כולנו יודעים את זה. למה הוא טורח להזכיר את זה? פה הוא לא מדבר ישירות על ריקות. הוא אומר, אין לך זמן. כדי להשיג את התובנות העמוקות האלה שאנחנו מדברים עליהן, ולהשיג חיים מרבה משמעות כתוצאה מכך, את צריכה להתחיל לפעול עכשיו. את צריכה לעבוד עכשיו, כי את לא יודעת מתי נתח הבא של האוכל יחנוק אותך. מתי המכונית תפגע לך. ועד שלא עבדנו מספיק עם ריקות, אין לנו שליטה כל כך על החיים שלנו. כשעובדים מספיק, אנחנו משיגים שליטה. כשעובדים מספיק, לא קורות התאונות. אבל זה בשלב מתקדם של הדרך. אבל צריך להתחיל. אז הלימוד הבודיסטי לא מדגיש את הדברים האלה, לא מפרט את הדברים האלה כדי לדכא אותנו. זה אין שום מטרה לדכא אותנו. אלא להפך, להמריץ אותנו. להמריץ אותנו לעשות את הדבר שמשמעותי, ולא לרבות שעננים ולחכות שהמוות יקרה לנו. כי הוא יקרה לנו אם נרבות שעננים. אז אריה נגרג'ינה אומר, עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן. ובהקשר של זוגיות רוחנית, אם יש לנו מערכות יחסים, עכשיו זה הזמן להרים את המערכות האלה לרמה גבוהה יותר, שאחד ימשוך את השני בדרך הרוחנית, כדי ששניהם יחד יקשימו את המשמעות האולטימטיבית של חיינו האנושיים, שהיא מדהימה, אנחנו יכולים להפוך לישויות של אור, שלא צריכות למות יותר, ויכולות לעזור לכל יצור ויצור בעולמנו. אבל זה דורש הרבה עבודה, זה מאמץ גדול. בזוג אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב, פשוט על ידי תמיכה אחד בשני, לעודד אחד את השני, לעלות אחד את השני, למשוך את אחד את השני בסולם הזה. כשאנשים באמצעות הבנת הריקות מגיעים לרמה הזאת של הערה, שזה המטרה הנשגבה, מה זה ישות מוערת? זה מלאך. זה ישות שיש לה גוף של אור, יש לה ידע כל. אם כרגע אני לא יודעת מה יש מאחורי הקיר הזה, או מה יקרה בעוד שנה, או מה קרה לפני 10 שנים כאן, יש לנו מגבלות, יש לנו מחסומים לידע. ישות מוארת חיסלה את כל המחסומים האלה. הם יודעים בדיוק מה יש מאחורי הקיר, לא שזה בהכרח מעניין, אבל מה שהם משתמשים בידע כל שלהם כדי לעזור ליצורים. הם יודעים מה היצורים צריכים, יש להם לב פתוח מלא אהבה וחמלה בלתי מותנית ומושלמת לכל יצור ויצור, ויש להם יכולת, הם יודעים מה בדיוק מתאים ואיך בדיוק לקדם כל יצור ויצור. זאת ישות מוארת. זאת המטרה הנשגבה ביותר שלה אנחנו יכולים להקדיש את חיינו, וכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, יש לו את הזרעים לעשות את העבודה הזאת. יש בנו מה שצריך כדי לעשות את העבודה הזאת. אז זה מה שזה נקרא להפוך לישות מוארת. זה המטרה האולטימטיבית. בין אם אנחנו שואפים למטרה האולטימטיבית, בין אם אנחנו אומרים אני רוצה לשפר את הבריאות שלי או לשפר את ההכנסה שלי וכך הלאה, בכל מקרה הבנה של ריקות ועבודה עם ריקות נחוצה. בגלל שהדברים הם לא כפי שהם נראים. נעבור לעמוד 7. פסוק 441. הוא הפסוק הכי ידוע בספר הזה. הוא הפסוק המפורסם ביותר בספר של אריה נגרג'ינה. ואני עושה פה קפיצה, ואני אחזור לזה מחר, אני אסביר קצת יותר מחר, אני פשוט רוצה שתצאו מכאן עם הפסוק הזה. עוד אין לנו כל הכלים להבין אותו, אבל אני אדבר קצת. אם הדברים הם ריקים, ריקים ממה? ממה הם ריקים? מקיום עצמי. אמרנו שאין שמה בן זוג מושלם בשבילי עם כל התכונות ואני רק צריכה למצוא אותו. לא, אין כזה. כי זה מייחס לו קיום עצמי, אין כזה. הוא בא ממני, הוא יבוא ממני. אם אני אייצר אותו, אני צריכה לייצר אותו, אני צריכה לייצר את הבן זוג עם התכונות כמו שאני רוצה. למשל, בדוגמה של זוגיות, בדוגמה של פרנסה או קריירה או כל דבר כזה, אני צריכה ללמוד איך אני מייצרת, איך אני משיגה שליטה במציאות שלי, איך אני מייצרת את זה על ידי המעשים שלי. הפסוק הזה, פסוק 441, וזה שאחריו, נותנים לנו בתמציתיות, בקליפת אגוז, את כל התורה. צריך אחר כך לבלות עוד 15 שנה לפרש אותו, אבל ניתן קצת חומר למחשבה עד מחר. הוא אומר ככה, את רוצה שפע? כתוב, נתינה תביא שפע. פשוט מאוד. מישהו סובל ממחסור, ממצוקה, תתחילו לתת. המוסר עולם טוב, אורך רוח יביא יופי, המאמץ, תהילה, מדיטציה תביא שקט, הבנה תשחרר, ואהבה וחמלה יביאו לך את כל אשר תבקש. אז אלה נקראות קורלציות. קורלציות, זאת אומרת, מתאמים, אומרים בעברית. יש קשר בין איך אני פועלת ומה יבוא כתוצאה מזה. למה? כי הדברים הם ריקים. זה לא נכון שאם יש למישהו מצוקה כספית היום, תמיד תהיה לו מצוקה כספית, והוא נולד עם התכונה הזאת שיהיה לו מצוקה כספית. מצד עצמו יהיה לו מצוקה כספית. זה לא נכון. זה עכשיו קורה בגלל שיש את התנאים והסיבות לזה. ואדם יכול לשנות את זה. הוא אומר לכם, איך אתם יכולים להשיג שליטה בחיים שלכם? הוא אומר, נתינה תביא שפע. אנחנו יכולים לתרגם את זה, אם אני רוצה לעצמי שפע, אני צריכה קודם לתת שפע למישהו אחר. אם אני רוצה זוגיות, אין לי בן זוג ואני מחפשת בן זוג, אני צריכה לתת לאחרים זוגיות. איך אני נותנת לאחרים זוגיות? למשל, לא מקלקלת להם זוגיות. מובטח, אם אני מקלקלת למישהו, שאנשים שנמצאים בזוגיות מחייבת, ואני מקלקלת שמה, אני לא אמצא בן זוג מתי. אל תאמינו לסרטים שמראים אחרת, כי הם מסתיימים אחרי שעתיים. זה יוצר מה שנקרא קרמה, זה יוצר רישום קרמי. כל מה שאני עושה, בגלל שהדברים ריקים, אין להם טבע עצמי כזה או אחר. הטבע שהם מקבלים זה הטבע שאני יוצרת על ידי המעשים שלי. אז אם אני רוצה בן זוג, אני צריכה קודם כל לא לקלקל למישהו. אם אני אקלקל, בטוח לא יהיה לי. אני צריכה לכבד מערכות יחסים של אחרים. אולי לארח לחברה לאנשים בודדים, אם אני בודדה ואני רוצה בן זוג, אני צריכה לארח לחברה לאנשים שהם בודדים, ולא פעם אחת או פעמיים, אלא ברצף, ולאורך זמן, ועם הרבה התכוונות, ועם הרבה אהבה וכך הלאה. זה מייצר בן זוג, ככה מייצרים בן זוג. נתינה, הנתינה של הדבר שאני רוצה לעצמי, אותו אני צריכה קודם לתת למישהו אחר. אם אני במחסור, ואני מתחילה לתת, המחסור מוכרח לעבור תמורה. מוכרח לעבור תמורה. היו אצלנו אנשים במרכז שלנו שהיו במחסור, ההמלצה הייתה להתחיל לתת, חלקם עשו את זה, חלקם לא. אלה שעשו, קרתה תמורה. קרתה תמורה, בלי יוצא מן הכלל. קיבלו עבודה יותר טובה, קידום בעבודה. אלה שלא עשו, היו כאלה שאיבדו את העבודה, שכבר הייתה להם. זה עובד 100% אם מבינים ריקות ואם עושים את זה עם ההבנה הזאת. אז כשאדם מבין את זה, כשאדם מבין את זה שהוא יוצר את הכל, אז למשל בנושא של זוגיות, אם אני רוצה בן זוג, אני לא יכולה לקלקל זוגיות למישהו אחר, קודם כל. למה? למה לא לקלקל זוגיות למישהו אחר? כתוב בעשרת הדיברות. זה הסיבה? לא. אולי זה לא יפה לעשות את זה. זה הסיבה? לא. הרב אמר את זה, זה הסיבה לא. למה אמרה את זה? זה הסיבה לא. הסיבה שאם אני אקלקל להם, לי לא יהיה. אם אני רוצה שלי יהיה, אני צריכה לתת לאחרים. זה החוק. זה החוק של הקרמה. זה איך שהעולם הזה עובד. בגלל שהכל ריק. בגלל שהכל ריק מלהיות כך או אחרת מצד עצמו, אני יכולה להתחיל לעצב את המציאות שלי. איך? הנה הוא נותן לי את הכללים. הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות כדי להשיג משהו שאני רוצה, זה קודם כל לתת את זה למישהו אחר. קודם לתת את זה למישהו אחר. דיברנו על למצוא בני זוג, וכבר אמרנו שאנחנו לא מוצאים אותם, אנחנו מייצרים אותם. דיברנו על להיות שמחים איתם. כתוב, המוסר עולם טוב. אם אנחנו רוצים לחיות טוב, עם זוג או בלי זוג, עם בן זוג או בלי בן זוג, אנחנו צריכים לדאוג שלאחרים סביבנו יהיה טוב. אני צריכה לשמור לא לפגוע בזולת, לשמור על המוסר, או להיטיב עם הזולת. זה ייצר בשבילי עולם טוב. כשאני עושה טוב לאחרים, או מונעת פגיעה באחרים, התוצאה הקרמית של זה, וזה לוקח זמן, זה לא יהיה מיד, התוצאה הקרמית של זה תהיה שהעולם שלי יהיה טוב, שלי יהיו חיים טובים, שאני אהיה שמחה למשל עם בן הזוג שלי. אני רוצה בן זוג יפה או בת זוג יפה, כתוב, אורך רוח. אורך רוח זה אומר להימנע מהתכעסות. כשאנחנו מתכעסים, הפרצוף שלנו לא נראה כל כך יפה. ואנחנו לא רואים אותו, אחרים רואים אותו. אנחנו מראים להם פרצוף לא יפה. מה התוצאה הקרמי של זה? העולם שלי הולך ומתכער, אני הולכת ומתכערת. אם אני נוטה לכעוס הרבה, עוברים כמה חודשים והעולם שלי לא נראה כל כך טוב. האנשים סביבי נראים פחות יפים. אני נראית פחות יפה בריא. כי זה לא אורך האף או צבע העיניים. יש אנשים שאולי העיניים רחוקות מדי זו מזו, זה לא משנה. הם יכולים להיות מאוד אטרקטיביים לזולת. מי הייתה? ג'קי קנדי הייתה? שאם אתם מסתכלים, לפרופורציות לא היו משהו, אבל היא הייתה מאוד אטרקטיבית. אנחנו יכולים לייצר אטרקטיביות אם אנחנו נמנע מכעס. שלנו ושל אנשים סביבנו. בן הזוג לא נראה לי כל כך. חצי שנה תשמרי מלהתכעס ותראי. תנסו, תנסו ותראו. חצי שנה. חצי שעה? זה התחלה. מאמץ תהילה, בטיבטית כתוב צונפה ג'י, כתוב צונפה זה מאמץ. ג'י זה מילה שפירושה תהילה, שפירושה מעמד, שפירושה זוג של זוהר. אם מישהו משקיע את חייו במאמץ לעשות את הדברים הנכונים יום אחרי יום, יום אחרי יום, עושה את הבחירה של מה שיביא ברכה לזולת, ושם שם את המאמץ, ועושה את זה עם לב שלם ועם כוונה שלמה, תבוא תהילה, יבוא מעמד, יבוא זוהר. זה מייצרים אותם. הכל אפשר לייצר, הנה, הוא אומר לנו איך. אם יש איש שקט הרבה בחיים שלי, תשבי, תפתחי ריכוז. על ידי ריכוז אנחנו מרגיעים את המים, מרגיעים את התודעה, מרגיעים את הגורמים שאוכרים את תודעתנו. ההבנה תשחרר. ההבנה של מה? בעיקר של ריקות, של איך המציאות הזאת מתפקדת. לשחרר ממה? ממציאות סובלת. ממציאות שיש בה חוסר סיפוק, מחסור, מחלות, בדידות. כל זה, מכל זה נשתחרר, נגיע לעולם של מושלם, למנדלה. ואז הוא אומר את המשפט האחרון, ואהבה וחמלה יביאו לך את כל אשר תבקש, את כל האחרים. כדי שכל האחרים בכלל יתאפשרו, אנחנו צריכים לפתח אהבה וחמלה. לא רק שזה יקרה, זה יקפה עלינו. יקפה עלינו לראות עולם יפה. יקפה עלינו לראות אנשים מעריכים אותנו או נותנים מעמד. יקפה עלינו בני זוג מושלמים. יקפה עלינו. כי ככה עובדת החוקיות של ריקות וקרמה. ריקות תמיד הולכת יחד עם קרמה. בגלל שהדברים הם ריקים מלהיות כך או אחרת מצד עצמם, המעשים שלי, שזה קרמה, מתחילים לעצב את המציאות. זה לוקח זמן. יש מה שאנחנו קוראים פער הפשלה. אנשים בתחילת דרכם באים ואומרים כבר שבועיים, אני נותן ועדיין יש מינוס בבנק. זה לוקח יותר משבועיים. אבל כמה חודשים יעשו הבדל? כמה חודשים אם עושים את זה בכוונה תאורה ובלב שלם וברצף ועם הרבה רגש וכך הלאה, יעשו הבדל, יקרה שינוי. כשאנחנו מדברים למשל על האורך רוח יביא יופי, אורך רוח זה לא רק התכעסות על אנשים, זה גם התכעסות על פקקי תנועה למשל, או על הבנקים, או כל סוג שמביא את האנרגיה הזאת של כעס השלילית. מוריד את היופי של העולם שסביבנו. אם אנחנו נמנעים מזה, באופן שיטתי, העולם יתחיל להשתפר. אז אנחנו כאמור יכולים לייצר את המציאות שלנו. אתם רוצים בן זוג שהוא נבון, אתם רוצים בן זוג שהוא אינטליגנטי, אתם רוצים בן או בת זוג שהם יפים, שהם רגישים, כאלה שעוזרים לכם, כאלה שמשתתפים איתכם, אתם יכולים לייצר את מה שאתם רוצים אצל בן הזוג. אם אתם מבינים טוב ריקות. אם אתם מבינים טוב ריקות ואתם מבינים נתינה תביא שפע, שמה שאני רוצה אני צריכה קודם לתת, אתם יכולים לייצר מה שאתם רוצים, איזה בן זוג שאתם רוצים. אז זה בעצם הנקודה העיקרית של מה שאמרנו עד עכשיו. אתם לא מוצאים בני זוג וכך הלאה. אתם מייצרים אותם, ואתם מייצרים את איכות החיים שלכם יחד. אתם מייצרים את הנאמנות שלהם כלפיכם. אתם מייצרים את כל עולמכם. ואז כתוב, אדם הנוטל את כל השבעה, זה אלה שנמנו בפסוק הקודם, מביאם כאחד לידי שלמות, מביאים לידי שלמות, זאת אומרת, אתם מתחילים בצעדים קטנים, מתחילים נגיד לשפר את הפרנסה, או לשפר את היופי של הבת זוג, או מתחילים מהדברים האלה, ואתם מביאים אותם לידי שלמות, זה עניין אחר לגמרי. להתחיל זה דבר אחד, להביא אותם לידי שלמות, זה עבודה, וזה הבנה עמוקה. אבל מי שמביא אותם לידי שלמות, הוא אומר, מה יקרה? לא רק שכל הדברים האלה נשיג, אלא אדם כזה הופך בעצמו למגן העולם. מגן העולם זה מישהו כמו אריאנה גרג'ונה שיכול ללמד דברים כאלה, ומיליוני אנשים אחר כך יכולים ליישם אותם ולשנות את חייהם. הופך בעצמו למגן העולם. ישות שניתן לתופסה אך ורק על ידי חוכמה נשגבה. מה זה ישות שניתן לתופסה אך ורק על ידי חוכמה נשגבה? זה ישות מוארת. במצב רגיל אנחנו לא פוגשים בודה שהוא זוהר כמו בתמונות של הבודה. רק מי שהשיג חוכמה נשגבה, זאת אומרת, הייתה לו חוויה ישירה במדיטציה של ריקות, יכול לראות אותם בגוף הגן עדן שיש לבודה. אבל הוא אומר, אדם שמביא את כל הדברים האלה, את כל השבעה לידי שלמות, הוא בעצמו יהפוך לישות כזאת, הוא יהפוך למואר, הוא ישיג את כל המטרות של החיים האלה, ועוד הרבה יותר, וישיג את המשמעות האולטימטיבית שלשמה נולדנו, ושהיא שוכנת עמוק בליבנו, כל אחד מאיתנו יש בו את השאיפה הזאת, את המשאלה הזאת, להפוך לישות כזאת שיכולה להיטיב עם הזולת. כל אחד מאיתנו יש בו את המשאלה הזאת. הוא נותן לנו, הוא פורס לנו דרך. אז אני חושבת שאנחנו נפסיק כאן עכשיו, לפני שאנחנו ניפרד, אנחנו עושים תפילות. אנחנו שוב מגישים את המנדלה כתודה על הלימוד, כתודה לאריה נגארג'ונה ולכל המורים שדרכם הלימוד הגיע אלינו, שושלת של מורים תאורים שהקדישו את חייהם ללימוד ותרגול של החומר הזה, כדי ש-1800 שנה אחרי זה אנחנו נוכל לשמוע אותו, ללמוד אותו ולהעביר אותו הלאה. ואנחנו רוצים להעצים את הקרמה, כי כתוב, נתינה תביא שפע. אז אם אנחנו רוצים הרבה מהדברים הטובים האלה שהוא מונה, אז אנחנו צריכים להתחיל לתת אותם לאחרים. אז בואו נעשה שתי תפילות. תפילה של מנדלה, של הודיה, של על ידי מתן של עולם מושלם, ותפילה של נתינה.
בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לארבע לחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד אתה בליבי ירחנה ולחגישנה כגן של עדנתיה, בליבי ירחנה, ובך אגישנה, כגן של עדנתיה, הומיתנו בך, עסקי כל בריאה, בעולם שכולו תוהה, ידמקו.
ונחשו מה, אם אתם נותנים למישהו את האפשרות לשבת ולממש את הדברים האלה בחיים שלו, מה יקרה לכם כתוצאה מקרמה כזו? זה הרעיון של ההתרמה שלנו. זה המזימה שמתחת.
עשייתי זו המוחה ישלימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובעים, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובעים.
תודה רבה לכם, תודה רבה. אז איתו.